שלום וברוכים הבאים לתוכנית 51 של ספק סביר. עברנו לנו את היובל. כן, מעכשיו we could slack off. זהו, הגענו. It's all downhill from here.
כן, עכשיו זה הרמה גבוהה והכל. עכשיו אנחנו יכולים קצת להרפות.
זה ה-highbrow ועכשיו זה ה-lowbrow. מעולה, והיום תהיה לנו תוכנית עצובה בעקבות האסון הנוראי ביפן. אז בואו נתחיל. החללית מסנג'ר של נאסא נכנסה לראשונה בהיסטוריה האנושית למסלול סביב מרקורי, כוכב חמה. וזה היה די מגניב, אני קראתי את דוח המשימה שלנו, חשבתי שפשוט שיגרו אותה מפה למרקורי, אבל לא, היא כבר 6.5 שנים בחלל, כן, היא עברה פעמיים סביב נוגה, ואז 3 פעמים סביב מרקורי, ועכשיו היא סוף סוף נכנסה למסלול סביבו. וזה ממש מגניב לקרוא את דוח המשימה ואיך הם חישבו את הצריכת דלק שלה ולהשתמש בגרביטי לופס, כל מה שרואים בכל סדרת מדע בדיוני גרועה שעושים לופ סביב השמש ואז יוצאים בהייפרסוניק ספיד בצד השני, אז היא באמת עשתה את זה סביב זה, והיא נכנסה למסלול סביב כוכב חמה רק 40 מיליון קילומטר מהשמש, משהו כזה, ו-155 מיליון קילומטר מכדור הארץ, וזה די מגניב, היא ממוגנת במיוחד מהחום של השמש וכולי. הפעם הקודמת שהמין האנושי היה איפשהו ליד כוכב חמה, זה היה לפני 30 שנה, עם חללית מרינר 10, רק היא עברה לידו.
ומה קרה לה?
ואז היא התרסקה, לא, כן, היא התרסקה עליו לדעתי. באופן כללי מאוד מאוד קשה לתכנן חלליות שבאמת יגיעו לשם בגלל ההבדלים הקיצוניים בטמפרטורות בין כשהיא בצל של הכוכב לבין כשהיא חשופה מול השמש, שמעלה מקפיץ את הטמפרטורות למאות מעלות. אבל יהיה היא למין האנושי.
ולמסנג'ר,
החללית, כן. ועכשיו היא צפויה להיכנס שם לשירות של כמה שנים, להיות במסלול סביבו, ולעשות מחקרים מדעיים, במיוחד על תורת היחסות, אבל לא רק, בגלל הכבידה המאוד גדולה של השמש. כן? Awesome, awesome, awesome. Awesome, awesome.
Is it?
Day.
מה הם הולכים לעשות שם?
להסתובב. Hanging around.
אני מניחה שהם הולכים לזרוק כדורי באולינג ונוצות. באותו זמן.
לראות מה זה מצוין.
אתה צריך לעשות 1,000 תיקוני מסלול כל הזמן.
כן, כן. זהו, הם היו מאוד גאים מהניצולת דלק שהם הצליחו לנצל מעט דלק יחסית, ועל ידי זה היא תוכל לעשות המון תיקוני מסלול סביב כוכב חמה, ולהישאר בחיים הרבה מאוד זמן.
כמה זה הרבה מאוד זמן?
אני לא יודע.
כאילו זה 10 שנים יכול להיות הרבה מאוד זמן במונחי נאסא.
כן, כן. אני מניח שזה משהו כזה, אם כי אין לי את הנתון הזה.
איך מתדליקים כזה דבר? עם מה? לא. זאת אומרת, שם את הכל בהתחלה ואז פשוט...
שם את הכל בהתחלה, היא כמובן תשתמש הרבה באנרגיה סולארית, שבאופן מפתיע יש שם הרבה, אבל אנרגיה סולארית זה לא מספיק, כי הדבר ה... כלומר, בחלליות, כדי שהם יתמרנו ויוכלו לדחוף את עצמם ממקום למקום, לא מספיק שיש לך את האנרגיה, שזה לצורך העניין יכול להגיע מאנרגיה סולארית, אתה צריך ממש לדחוף משהו, ובחלל... כן, אני מניח שכן. ובחלל אין מה לדחוף, כי גם למרקורי אין אטמוספירה. אז חלק מהרעיון של דלק זה לא רק משהו שאתה ממיר אותו לאנרגיה, אלא גם משהו שתוכל לדחוף החוצה. לדוגמה, ישראל הייתה לדעתי אחת מהחלוצות בטכנולוגיה של שימוש בגז קסנון, זנון, אני לא יודע בדיוק איך הוגים אותו, שזה גז מאוד מאוד קל, ואז אתה מאיץ אותו מגנטית, ומהדחף שלו אתה אף לכיוון השני. והיות וזה בחלל, אז אתה יכול להשתמש במעט מאוד חלקיקים, ולהשיג עדיין תוצאות די טובות. וככה לוויינים שלנו, לדוגמה, חלקם עושים תיקוני מסלול. אבל, אז הרעיון בדלק זה גם משהו ממש כזה, שיעשה זה. כן. רק? כמו בוולי, כן, עם ה... כן. האמת היא זה מגניב, כי זה פיסת סרט מוולי שאתה יכול להראות ליד בן 3, והוא פתאום מבין פיזיקה ניוטונית. זה ממש מגניב.
Not exactly.
דווקא כן, דיברתי עם כמה ילדים בני 3, וניהלתי איתם דיונים ארוכים על פיזיקה ניוטונית.
I bet you have. איפה יצא לך לדבר עם כך הרבה בני 3?
אחיין שלי. או שהוא בן 4 כבר?
זה אחד, ירון.
אה?
אמרת...
הייתי שיקור.
אוקיי.
אז אולי כדאי שנעצור את זה כאן.
כבר כמה שבועות, במיוחד בזמן שתשמעו את הפודקאסט הזה, זה יהיה כבר 3 שבועות לדעתי. לפני לפני שבועיים וקצת הייתה רעידת אדמה כ-200 קילומטר מזרחית לחוף יפן, ורעידת האדמה הזאת הייתה מאוד מאוד גבוהה, כמעט 9 שקר כלשהו בסולם ריכטר. כן, הרעידת אדמה הרביעית בחוזקתה בהיסטוריה המתועדת. והרעידת אדמה הזאת גרמה לצונמי ענקי, שזה גלים מאוד מאוד גבוהים שנשטפו אל החוף, ושניהם ביחד גרמו לחוץ מהאסון ההומניטרי המאוד מאוד גדול ביפן, גם לאסון גרעיני, שמתרחש ב4 קורים, למעשה ב6 קורים, אבל 2 בהם יחסית בסדר, אז מדברים רק על קורים 1-4, בפוקשימה. ככה קוראים לזה, מסתבר. והדיווח החדשותי על האסון הגרעיני הזה היה באופן מפתיע מאוד לא מקצועי וחסר אחריות וסנסציוני, שזה שוק באופן כללי. יש כמה מקורות טובים למידע ברשת, ספציפית אני כל הזמן קורא את המכון לאנרגיה גרעינית ב-MIT, שהם לו פתחו בלוג מיוחד לצורך הנושא, והם גם מעדכנים שם ומבארים את החדשות, אבל גם נותנים מידע בסיסי מאוד מאוד טוב על מה זה היתוך גרעיני ואיך עובד קור גרעיני וכולי. וחשבנו שנשפוך קצת אור על מה באמת קורה ביפן ומה יכול לקרות. כי הדיווח החדשותי, שוב, הוא מתחת לכל ביקורת. והדבר העיקרי שלו בסדר בדיווח החדשותי, זה שימוש במונח קרינה, כדי לתאר כמה דברים שונים באופן מהותי אחד מהשני. מה שחשוב להבין, ואני עומד להגיד פה משהו קצת מגוחך, קרינה גרעינית לא אמורה להדאיג אף אחד. שזה, כן. ועכשיו בוא אני אגיד למה הכוונה.
זה נראה לי מדאיג את האביב בכל מקרה.
כן. הנקודה בקרינה גרעינית, מה זה קרינה גרעינית? בואו נעשה דימיסטיפיי למונח הזה. קרינה גרעינית זה בסך הכל חלקיקים או פוטונים שנעים במהירות מאוד מאוד גבוהה עם הרבה אנרגיה, או במהירות נמוכה עם מעט אנרגיה. בגדול מדברים על 3 סוגי קרינה, שזה קרינת אלפא, שזה צמד של פרוטונים וניוטרונים, קרינת בטא, שזה פרוטון, וקרינת גמא, שזה פוטון באנרגיה מאוד מאוד גבוהה, כמו האנרגיה לצורך, קצת מעל האנרגיה שיש בקרני רנטגן, נניח. וכל הדברים האלה, כשהם פוגעים בגוף האנושי, אז הם עושים לו דברים מאוד מאוד רעים. הם יכולים לפרק מולקולות, להשפיע על DNA, לפגוע בתאים או בגרעיני התא, ובאופן כללי הם לא דבר טוב. הנקודה אבל הקריטית שחשוב להבין בנוגע לקרינה באופן כללי, וגם לקרינה גרעינית, זה שהיא כמו כדור רובה, היא באה והולכת. כלומר, אם מתרחש פיצוץ גרעיני או משהו כזה, הקרינה הגרעינית שקורית בו היא נוראית לאנשים שעומדים קרוב אליו או חשופים אליו, אבל אז היא מתפוגגת ונעלמת ולא פוגעת יותר באף אחד אף פעם. לצורך העניין, אתה יכול לקחת מיכל מים ליד פצצה גרעינית, להגן עליו מהחום נניח, כל הקרינה תעבור דרכו, ואז לשתות את המים האלה ולא יקרה לך כלום. כי קרינה גרעינית... מה זה? כן, אני עוד מעט אגיד מה כן יכול לקרות לך. כי קרינה גרעינית היא באה והולכת, ומהרגע שהיא עברה, היא יותר לא פוגעת באף אחד.
אבל אם היא משנה מולקולות, אז היא פוגעת, והיא יכולה לשנות אצלי בגוף איזשהו משהו, היא הלכה בסדר, אבל היא השאירה סימן.
יפה. הסיבה שהקרינה הגרעינית ביפן לא אמורה להדאיג אף אחד, זה שהיא מתרחשת בתוך הקורים. כלומר, יש את ליבת הקור והיא פולטת קרינה גרעינית, אבל הליבה הזאת היא חסומה בשכבות של בטון ופלדה ושאר אמצעי הגנה, ובמובן הזה רק העובדים שעובדים בקור עצמו ועושים באמת מלאכת קודש כדי לטפל שם בכל המערכות, רק הם למעשה חשופים לקרינה הזאת. ומספיק שאתה מתרחק מהקור 200 מטר ואתה בסדר. כאילו שם כבר אין קרינה. למעשה הקרינה שיכולה לגרום במובן מסוים הכי נזק לגוף, שזה קרינת בטא, אתה יכול לחסום אותה עם לוח קרטון.
חשבתי שזה הגמה דווקא.
הגמה פשוט, אם אתה נחשף לכמויות מאוד גדולות ממנה, היא מאוד מזיקה, אבל בגלל האנרגיה המאוד גבוהה שלה, היא פחות פוגעת בגוף. במובן מסוים, כמו שקרן רנטגן, רובן לא נחסמות בגוף, אלא רק פוגעות בעצמות, אז אתה סופג מעט מאוד ממנה. אתה צריך מה שיהיה פרץ קרני גמא מאוד מאוד משמעותי, כדי שהוא באמת ישפיע עליך. כשהוא משפיע, אז הוא מאוד מאוד חמור.
אמר, בעצם זה לא שהקרינה הגרעינית לא מסוכנת, אלא היא לא מסוכנת בסיטואציה הספציפית הזאת ביפן.
אכן.
כי קרינה גרעינית כשלעצמה...
היא נוראית, אבל היא נוראית לפרק זמן מאוד מאוד קצר.
אין סכנה אבל שהיא כן תדלוף מעבר לקירות החיצוניים של הקורים האלה?
אז זהו, לא כל כך. מה כן יכול לדלוף, וזה בעיתונות גם קוראים לזה קרינה, וזה טעות חמורה מאוד, מה שיכול לדלוף, והוא יכול לעשות את הבעיות המאוד מאוד חמורות, וזה למעשה החשש, זה חומרים רדיואקטיביים. למה הם מדאיגים? כי הם מקורות שפולטים קרינה כל הזמן. ואז אם לדוגמה אתה שואף אבק ששזור בחומרים רדיואקטיביים, או שהם נספגים בעשב שאוכלות פרות שמפיקות חלב וכולי, אז למעשה אתה מכניס לגוף שלך חומרים שפולטים קרינה בתוך הגוף שלך. And then you're severely fucked. כי אז הקרינה כל הזמן נפלטת וכל הזמן מספגת בתוך הגוף, ובמיוחד חלקיקי הבטא האלה, שאמרתי שאתה יכול לחסום עם לוח קרטון, אז זה מצוין כשלעצמו, אבל כשהם נפלטים לך בתוך הריאות מחומרים ששאפת, אז כולם נספגים אצלך בגוף. כן, and then you're severely fucked.
מה הסיכוי שהתרחש בקור אחד או יותר, איזשהו פיצוץ כזה, שבעצם גם כל מה שמגן עליו היום יקרוס והכל ככה... כמו בדמיון שזה נראה איזה פיצוץ והכל נחשף לאוויר הפתוח, זה משהו שהוא...
יפה, אז בוא נדבר באמת על מה קורה בקורים וממה חוששים. בתור דבר ראשון, שוב, מאוד חשוב להגיע לתוך זה עם המטען וההבנה שקרינה גרעינית לא מדאיגה אף אחד במצב בתרחיש הזה, מה שמדאיג זה דליפה של חומרים רדיואקטיביים. אבל גם בחומרים רדיואקטיביים חשוב להפריד אותם לשתי קבוצות. יש חומרים רדיואקטיביים שמיידית מתפרקים, משחררים את הקרינה בתוכם, ויש להם מה שנקרא זמן מחצית חיים מאוד מאוד נמוך. כלומר, הם מהר מאוד עוברים דגרדציה והופכים לחומרים רגילים, והם פשוט משחררים הרבה קרינה תוך כדי. לעומת זאת, יש חומרים שפולטים קרינה ולוקח להם הרבה מאוד זמן להתפרק, ואז הם פולטים את הקרינה הזאת לאורך הרבה זמן. לדוגמה, חלק מהאיזוטופים הגרעיניים של יוד, שיש סכנה שישתחררו שם לאוויר, יש להם זמן מחצית החיים של בערך שבוע. אבל אחרי השבוע הזה זהו, היוד התפרק והפך כבר ליוד רגיל וכל הקרינה השתחררה.
אבל היה צריך להיות שם היוד הרדיואקטיבי הזה ברגע הנזק כדי שנצטרך לחכות שבוע, זאת אומרת...
בוא נדבר על איך החומרים האלה מגיעים ואיך הם נוצרים וכולי, זהו. עכשיו, איך קור גרעיני בעצם עובד? אנחנו התייחסנו לזה פעם, ערן הביע את אכזבתו הרבה, שהוא גילה שגם קור גרעיני, שזה לכאורה אחת המכונות היותר מתקדמות שיש למין האנושי, זה קומקום חשמלי גדול, בתכלס. הסיבה שהקומקום החשמלי הזה זה יעיל ומשתמשים בו, היא שחומרים רדיואקטיביים כמו אורניום ופלוטוניום, כשהם מתפרקים, הם יודעים ליצור תגובת שרשרת, כלומר, אם יש לך מספיק חומר גרעיני מהסוג הזה, אז כשהוא מתבקע, הוא גם מבקע את החומרים שמסביבו, ואתה יכול ככה להשיג תגובה שנשארת בחיים עד שנגמר האורניום הרדיואקטיבי להתפרק איתו, אורניום 235, זה האורניום הרדיואקטיבי, או...
אני זוכר את זה מטינטין.
באמת?
טינטין בטיסה להריח.
וואו.
כן.
אז אתה זוכר מה המספר של פלוטוניום?
בחייך.
219 לדעתי. בכל אופן אלה חומרים שהם לא יציבים, וכשאתה מפציץ אותם עם ניוטרונים, שזה סוג של חלקיק קטט אטומי, הם מאבדים את היציבות לגמרי, מתפרקים בתהליך רדיואקטיבי, משחררים גם קרינה וחום, והם גם משחררים עוד ניוטרונים שפוגעים באטומים אחרים מהסוג הזה, וככה לאט לאט משיגים תגובה. וקור גרעיני יש בו מוטט מחומר רדיואקטיבי, שהם כל הזמן במעין תגובה מתמשכת, אתה רק צריך להשקיע אנרגיה ראשונית, ואז החומר לאט לאט מתפרק ומפרק את החומרים שמסביבו. ושהשלוט בתגובה הזאת על ידי זה שאתה חוסם את היכולת של החומר להפציץ את השכנים שלו, על ידי חומצה בורית או מוטות או כל מיני דברים שכאלה. וככה קור גרעיני פועל. אז הוא מפיק חשמל, הוא מפיק אנרגיה שמחממת את המים מסביבו, אחד מהתגובות האלה בין האורניום והפלוטוניום, אבל כשהאורניום והפלוטוניום מתפרקים, הם מתפרקים לדברים כמו יוד, ססיום, יסודות רדיואקטיביים אחרים, שגם הם מתפרקים בחזרה ליסודות אחרים, וכך הלאה וכך הלאה, וגם הפירוקים המשניים האלה נוצר הרבה מאוד חום. ככה שגם כשקור גרעיני מפסיק לעבוד, כמו מה שקרה ברגע הרעידה, מפסיק לעבוד ומחבים אותו למעשה וחוסמים את היכולת של האורניום להפציץ את האורניום שמסביבו, עדיין מהזבל שנוצר מההתפרקויות עד אז, הזבל הזה ממשיך להתפרק ליסודות יותר ויותר יציבים ומחולל עוד חום, ואת התהליך הזה אי אפשר לעצור. החום הזה תמיד יתחולל.
עד שהם יתפרקו למשהו
עד שהם יתפרקו לחלוטין, עכשיו... שזה משהו שלצורך העניין, תוך משהו כמו חודש, אתה מגיע למצב שבו אתה כבר לא צריך כל הזמן לקרר את התרכובות האלה כדי שהם לא...
למה חושבים שזה יתפוצץ אבל? למה אי אפשר לסגור את המקום וללכת?
מצוין. ככה, הבעיה זה שהחומרים האלה ממשיכים להתפרק כל הזמן ומייצרים המון חום תוך כדי, ואם אתה לא תקרר אותם, כמו לדוגמה במים, כל הזמן שומעים בתקשורת, מנסים להזרים מים, מערכות השאיבה התקלקלו, זורקים מים פנימה, הרעיון במים האלה זה שהמים ירתחו, ועל ידי זה הם יקררו את התהליכים האלה. אם אתה לא מקרר אותם כל הזמן, אז החום הולך ומצטבר והולך ומצטבר, ובסופו של דבר, אתה יודע, מה זה כור גרעיני? זה בטון, פלדה, דברים שכאלה, הם נמסים בשלב מסוים. וכשהם ימסו, כל החומרים הרדיו-אקטיביים, או יהפכו לקיטור יחד עם המים והתפוצצו לאטמוספירה, או יזלגו לתוך הקרקע ויזעמו את הקרקע ואת מי התאום. המרוץ פה זה מרוץ נגד החום הזה, כדי שהוא לא יגיע לנקודה שבה פלדה נמסה ובטון נמס וכו'.
אי אפשר פשוט להפעיל את הגנרטורים?
אז זהו,
זה יפוק את החום.
מה שהיה פה שרשרת נוראית של התרחשויות, כי חשוב להבין, קורים גרעיניים זה לא שהם נבנים כזה בקטע של טוב, נקווה שהכל יהיה בסדר, ואם הדבר הכי קטן יתקלקל אז הקור הגרעיני יתפוצץ או משהו כזה. יש המון המון שכבות של הגנות, עם המון המון מנגנוני קירור ומנגנוני הגנה ומעטפות משנה, ופה הדבר המשמעותי שנהרס, זה כשהצונמי בא והרס את הגנרטורי חירום שהזרימו חשמל, הביאו גנרטורים אחרים, והטקה לא התאים. הטקה לא התאים. ומה שעד עכשיו מנע החזרת חשמל לכל מערכת המשאבות של הקור, זה אחד, חלק מהמשאבות פשוט נמסו עם הצינורות שלהם, אבל גם אלה שנשארו בסדר, אי אפשר היה להזרים לתוכם חשמל. מה שקורה כרגע זה, הצליחו סוף סוף למתוח קו מתח גבוה מתחנות החשמל באזור אל הקורים כדי להפעיל בחדש חלק ממערכות השאיבה.
אני משער שזה לא טקה ושקע כמו אצלנו בבית, זה משהו מאוד ספציפי.
כן, שהם צריכים גם לעמוד בעומסים מאוד גדולים ובחום מאוד גבוה וכולי.
זה לא קצת מטריד, כי אם ביפן שהיא מאוד, מתקדמת טכנולוגית, ושם אני מניחה שעושים את הדברים מאוד טוב, מה קורה בשאר העולם בכל מיני קורים גרעיניים, במקומות של מדינות לא הכי מפותחות, זה לא מטריד קצת?
אז זהו, מה שחשוב להבין, הסיבה שאנחנו מדברים על קורים 1 עד 4, ובתקשורת כל הזמן מדברים על זה, יש עוד קורים ביפן, הסיבה שלהם לא קרה כלום, זה כי קורים 1 עד 4 הם ישנים יחסית. רוב הקורים בעולם הם יותר חדשים מזה, וגם בקורים החדשים יותר ביפן, הכל בסדר. הבעיה פה זה מערכות יחסית ישנות, ששוב, נבנו בסטנדרטים הגבוהים ביותר, חשוב להבין, הקורים האלה עמדו ברעידה שהיא הייתה פי 5 ממה שהם נבנו לעמוד בה. סולם ריכטר הוא לוגריתמי, הם נועדו לעמוד ב-8.5 וזה ה-9.1, משהו כזה. בכל אופן, למה התרחשו פיצוצים בקורים וכולי? החומרים רדיואקטיביים, האורניום והפלוטוניום, הם בתוך מיכלי חומר בשם זירקוניום, שהוא יודע לעמוד בטמפרטורות של עד 1200 מעלות. וגם האורניום עצמו הוא בתוך פלץ כאלה, כדוריות, שהן יודעות לעמוד בחום שעד 2300 מעלות וכולי. הבעיה היא שכשהחום מגיע ל-1200 מעלות, שהוא הגיע לזה, הזירקוניום עובר סוג של התחה עם האוויר, והוא יוצר מימן. כן, והבעיה במימן, לכל מי ששרד את אסון הינדנבורג, זה שהוא מתלקח מאוד מאוד בקלות. אז כל פעם שהיה פיצוץ מאוד גדול באחד מהקורים שהעיף את כל מעטפת הבטון החיצונית, זה פשוט מהצטברות מאוד גדולה של מימן שהתלקח. וזה מאוד מאוד מדהיג, כי זה אומר שהזירקוניום שעוטף את המוטות דלק התחיל כבר להינמס. עכשיו, כשהוא מתחיל להינמס, משתחררים וכל הזמן מקררים את האזור שם ממים, הבעיה זה שהמים האלה מתאדים והם הופכים לקיטור, ומה שגילו בתחילת שבוע שעבר, זה שהקיטור, הם הצליחו לגלות בתוכו עקבות של יוד רדיו-אקטיבי וצזיום רדיו-אקטיבי, שזה אומר שלא רק הזירקוניום התחיל להינמס, אלא גם הכדוריות אורניום היה לפחות שלב אחד שהם התחילו להינמס. אבל שוב, מה שחשוב להבין, זה לא שהייתה דליפה מליבת הקור, ליבת הקור מעולם לא נפגע, אלא פשוט כדי לשחרר את הלחץ מהליבה, מוציאים חלק מהקיטור החוצה, וברגע שהם גילו שבחלק מהקיטור היו עקבות מאוד מאוד קטנות של צסיום ויוד, שאלה באמת חומרים בעייתיים בגלל זמן מחצית החיים שהם וכולי, הם הפסיקו להשתמש בשיטה הזאת והתחילו לשפוך מי ים לתוך הקור כדי אפילו צינונים. אז מה שקורה זה שרואים דיווחים בתקשורת כמו באזור סביב הקורים הקרינה עלתה ב-400 מעל התקן. מה המשמעות? המשמעות היא שבקיטור שיצא היו הרבה חומרים רדיואקטיביים שמתפרקים ויוצרים קרינה, אבל מיידית כשגילו את זה הפסיקו את זה, וזה היה זיהום קצר יחסית, שהרוחות פיזרו לתוך הים, תוך שבוע החומרים האלה יתפרקו ולא תהיה שום בעיה, ובמובן הזה לצורך העניין, אם אתם עכשיו נמצאים באזור של 2 קילומטר מהקור, רמות הקרינה שם הם בכלום מעל רמות הקרינה של הרקע. רמות הקרינה הגבוהות שדווחו עליהם בתקשורת כקטסטרופה, הם לא יצאו מהליבות של הקורים, הליבות של הקורים עדיין בסדר, לא הראה שום אירוע של פריצת קור, שזה כשהחומר המותח הרדיו-אקטיבי ממש פורץ את מעטפות הבטון והפלדה ויוצא באופן בלתי נשלט לאטמוספירה, לא הראה משהו כזה, זה הכל מתהליכים ידועים ונשלטים וכולי.
ויש סיכון מתגבר עכשיו? או שאנחנו בדעיכה?
אז זהו, בגדול זה מרוץ נגד הזמן, כי לאט לאט, כמו שערן אמר, החומרים הרדיו-אקטיביים מפסיקים כבר להתפרק. כן, אמרת, כאילו בסופו של דבר השרשרת הרדיו-אקטיבית נעצרת, ואז חום מפסיק להיווצר. אז
מרוץ נגד הזמן,
כמה ממש זמן? מרוץ נגד הזמן, מדובר על כחודש שאמור להיות, ואתמול בלילה זה היה נראה רע מאוד, כי בגדול בגלל הוונטים האלה של הקרינה הפסיקו להעביר מסוקים שיתיזו מים לתוך הקורים וכולי, אבל עכשיו נראה שיצליחו למתוח כבל חשמל ויוכלו להפעיל מחדש חלק מהמערכות הקירור, וזה נראה שיוכלו להימנע מהמחזור הזה של לחץ מצטבר מהקיטור, ואז צריך לשחרר את הקיטור, ואז יש חומרים רדיואקטיביים באטמוספירה, וזה נראה שכל התהליך הזה לא יקרה, לא נגיע לרמה של התחה של הקור שתגיע למצב שהיא פורצת את מעטפת הבטון והפלדה.
מצד שני, אתם אז אני מיקרים בעוד שבוע מעכשיו יודעים יותר טוב מאיתנו.
כן, בדיוק. כל מה שאני אומר עד עכשיו זה רק השרות. הם השרות יחסית שמתבססות על ניתוח של אנשים חכמים, אבל גם הם בסוף כל פוסט שמנתח הם אומרים, אנחנו לא מתיימרים לחזות, זה לא ייעוץ ביטחוני, יכול להיות שמסתיר מידע, זה רק על פי ניתוח מהתקשורת וכולי וכולי. כן, אבל חשוב להבין שלמרות שזה נראה כאילו שכשלו הרבה מערכות הפעלה וקרתה קטסטרופה, אנחנו עדיין בתוך המעטפת של שכבות הבטיחות שהן קיימות למקרים כאלה. כל ונט של עדים שקרה, כל עלייה רגעית בקרינה באזור הזה, זה חלק ממערכות הבטיחות. אנחנו לא במצב של צ'רנוביל. מה שחשוב להבין, בצ'רנוביל מעטפת הקור נבנתה עם גרפיט, שזה חומר שבטמפרטורות האלה מתלקח, וכן, ושלח את כל האבק הרדיו-אקטיבי לאוויר, וחלק מהסיבות לחוסר השליטה על מה שקרה בצ'רנוביל היה ההתלקחות הזאת שהעלתה כל האוויר, והעובדה שיסודות כמו יוד וצסיום רדיו-אקטיביים נכנסו לעשב, שאכלו אותו פרות, שהפיקו חלב, ואז פשוט שתו את החלב מהאזורים האלה.
כן, אבל היו גם יכולת חומרים אחרים ששרדו הרבה יותר מ
יוד וצסיום, נכון. בשרשרת הפירוק יש חומרים עם זמן מחצית החיים של כמה עשרות שנים. זה בניגוד לאורניום ופלוטוניום, שזה מאות שנים, אבל כולי. משהו נוסף שעולה כל הזמן בתקשורת, וחשוב אולי להבהיר אותו, זה מערכת קריטית לעומת מערכת לא קריטית. כי כשקוראים את זה, אז זה נשמע כאילו שהקור הגיע למצב קריטי, וזה נשמע שהוא עומד להתפוצץ בכל רגע, אבל לא לזה הכוונה. פשוט מי שמתרגם את המאמרים היותר מדעיים שיוצאים באנגלית, הוא תרגם לא נכון את המונח הזה. בקורים גרעיניים, כשאומרים שהקור הוא במצב קריטי, הוא חצף סף קריטי, הכוונה היא שהתגובה הגרעינית בתוכו מזינה את עצמה. כלומר, האורניום מתבקעים מספיק גרעיני אורניום, ככה שהם מבקעים עוד גרעיני אורניום, שהם בתורה מבקעים עוד, ובגדול הקור פועל כאילו שהוא פועל כרגיל. והיה איזשהו שלב במהלך ההשתלשלות האירועים, שהקור חזר לרמה קריטית, כלומר, הוא חזר לבקע את האורניום, שזה כמובן בעיה מאוד גדולה, כי חוץ מהעובדה שהאורניום מייצר עוד חום, הוא מייצר עוד זבל רדיו-אקטיבי, שגם הוא ייצר עוד חום וכולי. בשלב הזה מה שקרה זה ששפכו מים עם חומצה בורית לתוך הקור, חומצה בורית סופגת את הניוטרונים, שזה החלקיקים שגורמים לתגובה הזאת להזין את עצמה, והקור חזר להיות תת קריטי. אבל אין לזה שום קשר לפיצוצים או לטמפרטורה, זה פשוט אומר האם התגובה הגרעינית מקיימת את עצמה או לא. זה גם הנקודה אולי להגיד, כאילו יש אנרגיה גרעינית נשמע כמו דבר נורא, והיום אנחנו נשים לינק גם לפרק של רן לוי על איך לשרוד פצצה גרעינית, שגם בה הוא עושה דימסטיפיקציה של כל הרעיון הזה, וגם בה הוא חוזר לנושא של קרינה כשלעצמה, היא נוראית כשהיא קורית, אבל היא לא הבעיה, הבעיה זה החומרים הרדיואקטיביים, ולפחות כרגע, על פי הדיווחים, ב-19 למרץ בבוקר, זה נראה שביפן לא תהיה דליפה מסיבית של חומרים רדיואקטיביים לאטמוספירה. נראה, אבל אתם תהיו הרבה יותר חמחמים ממני כשתשמעו את התוכנית.
כן, אני מקווה שזה, עד שהתוכנית תעלה, זה יהיה כבר תחת שליטה, ושהמאזין שלנו ביפן יהיה בסדר.
אוכל לדבר עם המאזין בהרצל 31.
זהו, חשוב להגיד, חוץ מזה שהאסון ההומניטרי ביפן הוא פשוט נורא והיום, כי כל הדיווחים בחדשות מתרגשים בקורים הגרעיניים, אבל בתכלס יש מיליון חסרי בית ואין תרופות ברחוב ואין אוכל.
הנקודה שמטרידה במיוחד זה במדינה שהיא מאוד מאוד מתקדמת, אסון כזה פשוט מפרק את כל התשתית.
כן, אז זהו, באופן מפתיע אגב, הרשת הסלולרית קרסה, אבל האינטרנט עובד ביפן, ואנשים משתמשים באינטרנט כדי...
בסופו של דבר הם יפנים, כן,
לא
נשכח.
לא, וזה ממש חשוב למאמצים ההומניטריים, ולקשר, כי אומר, זה ממש משמעותי.
כמה קורים יש להם?
ביפן זאת המדינה שאחוז הכי גדול מהתצורכת החשמלית שהיא מגיעה מקורים. יש להם לדעתי 16 קורים, ו-30% מהתצורכת הגרעינית. החשמלית שלה מגיעה מקורים. זאת המדינה עם האחוז הכי גבוה בעולם. ושוב, חשוב להגיד בנוגע לזה, למרות שנוצר הרושם בתקשורת של קטסטרופה שמתרחשת שוב ושוב ושוב כל יום ביפן, גם בקורים הגרעיניים המאוד ישנים האלה, מערכות ההגנה עובדות ועובדות היטב, זה לא שלא היו פשלות וזה לא שהמצב לא מסוכן, אבל זה באמת מופת של הנדסה והעובדים שם עושים מלאכת קודש, וזה נראה, כאילו, אם שיקרה איפשהו, אז שיקרה שם, כי זה באמת נראה שהם התמודדו עם זה טוב מאוד. וזה היה כל כך מעצבן לראות איך בפיצוץ של המימן שתפס את תשומת לב של התקשורת, מה התפוצץ שם? התפוצץ המבנה החיצוני של הקור. עכשיו, המבנה הזה זה פשוט מקום שאנשים עובדים בו. הוא לא קשור לליבת הקור, הוא לא קשור לכלום, וישר יצאו בכל העיתונים דליפה גרעינית ביפן, כשאין שום קשר בין הדברים.
כן. מישהו יודע משהו על זה? הכתבות נלוות לגבי הסכנה לתל אביב? לא מהקרינה, אלא מהצונמי? מהרעש אדמה הזה?
הים התיכון כל כך מבודד מהמערכת האוקיינוסית, שזה נראה לי לא סביר בעליל, אבל בכל אופן חשוב להגיד, הצונמי כן הגיע לארצות הברית. יש תמונות של הרס גדול של עיירות דייגים וכולי, אמנם רחוק שנות אור ממה שקרה ביפן, אבל... לצונמי הזה יש השפעה עולמית, פשוט בתל אביב הוא לא...
גם עד כמה שאני יודעת, ים התיכון הוא ים קטן מדי, בשביל שיתפתח בו גל צונמי מאוד גדול. זאת אומרת, יכול להתפתח בו גל צונמי, אבל הוא לא יגיע לממדים של, 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 של אוקיינוס.
לא, בקיצור אתם לא יודעים.
לא.
כן, סבבה.
כן, אז זהו, זה קצת בנוגע לזה. אני אשים את הלינקים, האמת היא, אני גם פרסמתי אותם בטוויטר, ועד שתשמעו את זה כנראה שלא יהיה מה לקרוא בהם. אז לא משנה.
גם הבלוג של MIT נשמע לי רלוונטי ו...
כן, הוא נהדר, הוא מסביר על ביקוע גרעיני, תוצרים גרעיניים, מה השפעת קרינה על אנשים, גם בסיינטיפיק אמריקן הייתה כתבה מאוד מפוקחת בעניין. כן, חשוב גם להגיד, אגב, יש, אולי אני רק אגיד עוד משהו אחד, ביפן יש בעלה לגלולות יוד, וגם לדוגמה כשהיה בחשד שקורה משהו במפעל הטקסטיל בדימונה, אז חילקו לתושבים מסביב גלולות יוד. מה הרעיון בגלולות היוד האלה? זה לא איזה מגן מיסטי של סופרמן נגד קרינה, פשוט אחת הבעיות, אחד התוצרים היותר בעייתיים, כמו שאמרנו, זה יוד רדיואקטיבי, ויוד רדיואקטיבי נצבר רק במקום אחד בגוף, כשאם אתם סופגים אותו לגוף, הוא כעיקרון נפלט מהגוף במערכת העיכול והשתן, אבל הוא נצבר בבלוטות התריס, חלקים קטנים ממנו, הוא לא נצבר בשום מקום אחר בגוף. והרעיון זה שאם אתה מביא את הגוף לרוויה של יוד, אז היוד הרדיואקטיבי שייכנס הוא פשוט יצא ממך, ו... עדיין תסבול מבעיות קרינה, אבל לפחות הוא לא יישאר בתוכך את כל השבוע ויגרום לך את כל הבעיה, ויהרוג את בלוטת התריס שלך שאחראית לשחרור כל ההורמונים, כמעט כל ההורמונים בגוף. אז במובן הזה אתה פשוט לוקח את היוד כדי להגיע לרוויה, כדי שהיוד הרדיואקטיבי לא יצטבר בגוף. זה השוס של זה.
שותים את זה?
אה?
שותים את זה?
זה בא בגלולות קטנות. כי הגוף משתמש במעט מאוד יוד, אתה צריך מעט, אתה צריך לקחת כל 8 שעות, ואז הגוף נשאר ברוויה מהיוד הזה.
יאללה, תביא, בוא ניקח כל יום. Just in case.
לא, no, you don't want to do that. אז זהו, מקווה שלא חפרתי יותר מדי. באופן כללי, כל הרעיון שאנרגיה גרעינית וזה, זה משהו מרתק. אז כן, ליבנו עם המאזין ביפן, ועם כל היפנים, האמת היא.
כל היפנים, כן. ג'יזוס.
אז כאמור, הרבה מאוד עזרה מגיעה ליפן מכל מיני מקורות ראויים וטובים שרוצים לעזור, ואני בטוחה שגם החבר'ה אלה רוצים לעזור, אבל זו פשוט לא הדרך הנכונה לעשות את זה. אתר שנקרא הומאופתיה פלוס מאוסטרליה, מציע, זה מין אתר חנות אונליין כזה, שהוא מציע גם המון, כן, פלוס, כי יש לו עוד דברים. הוא מציע הרבה מידע והוא מציע טיוטוריאלס. חשבתי שלמדו שם איך להכין רמדיז לבד, אבל פשוט מלמדים את כל התורה של הומאופתיה.
סליחה, אז צריך להיות מינוס. מינוס שהוא פלוס, כן.
אז חלקי, אם כבר.
חלקי, נכון.
אז זה האתר, ועכשיו הם פרסמו איזשהו מכתב, אני לא בטוחה אם זה החלק מהניוזלטר שלהם, או שזה יתפרסם כ-editor's note או משהו כזה, אבל זה מכתב שפונה לנפגעי דליפות הקרינה או דליפות החומרים הרדיו-אקטיביים או כל נפגע שקשור באיזושהי צורה ליפן בזמן האחרון. מזהירים אותם שהחומר הרדיו-אקטיבי יכול להתפזר באזור וגם להגיע אפילו עם הרוח למדינות שכנות ולאים שכנים ודברים שכאלה. ואיזה מזל שיש לנו מגוון פתרונות שיכולים לעזור עם זה, כמו רמדיז שמבוססים על קדמיום יוד, על קדמיום סולפט, על זרחן, על סטרונטיום קרבונט, הרבה מאוד דברים שמשתמשים בהם ברכיבים אלקטרונים, בצילום, ברכיבי פוספור לתצוגה, פיגמנטים, זיקוקי דינור, בשביל לתת להם צבע, והשוס הגדול, קרני רנטגן. הם עושים עכשיו רמדיז עם קרני רנטגן.
איך שמים קרני רנטגן בכדור?
או, אתה, יש...
אני כל כך שמח שנתתי את הדוגמה עם המים והחוצה הגרעינית ומקודם.
אתה לוקח מים, אתה מעביר דרכם קרני רנטגן, הם זוכרים את הקרני רנטגן, ואז אתה מדלל את זה הרבה, כי אתה לא רוצה שהמים יהיו מלאים בקרני רנטגן.
אבל אז הם יהיו יותר חזקים בקרני רנטגן, כי אתה מדלל את זה, זה נהיה יותר חזק.
אז זה פותר את כל הבעיות שקרני רנטגן גורמים.
קור.
גורמות, סליחה. זה הרעיון. בכל מקרה בסוף נשאר מים, שזה די דומה ל... אתה יודע, להומאופתיה שאנחנו מכירים. והם כמובן נותנים שם במכתב הזה את כל ההמלצות של צריך לקחת את זה בדילול 30C ואסור לחרוג מ-6 מנות ביום. ועכשיו, זה הכל למניעה. זה הכל טיפול יומיומי כזה למקרה שאתה נמצא באזור. ואז הם אומרים, אם במקרה התפתחו אצלך התסמינים של הרעלת קרינה, אז כדאי שתפנה להומאופת מומחה כדי שייתן לך משהו באמת בשביל לטפל בזה.
Brilliant.
שזה... לא יודעת לכמה אנשים הדבר הזה הגיע, אולי זה רק ברמת הקוריוז הנחמד של איזה יופי זה הומאופתיה, אבל להמליץ למישהו שסובל מהרעלת קרינה ללכת להומאופת, זה לא טוב, זה לא טוב, זה לא עוזר, זה לא עוזר להרעלת קרינה, והרעלת קרינה, שוב, תלוי ברמת החשיפה לחומרים רדיו-אקטיביים, יכולה להתחיל מתסמינים קלים שעוברים כמו בחילות והקאות וכאלה דברים, ויכולה לעבור דרך... באמת תאים שנפגעים, DNA שנפגע, סיכויים לסרטן מאוחר יותר, ומוות.
אני לא מבין מה הבעיה. יש, למה שתרופות שעובדות על קסם לא יחוללו פלאים? Makes perfect sense to me.
צריך לעשות אתר לציטוטים שלך, אני חושב.
Thank you.
זה פשוט נורא בעיניי, כי אני יכול לדמיין לעצמי מישהו קורא את המילה יוד על אחת האריזות האלה, ולוקח את זה במקום את היוד האמיתי.
אני די סמוך ובטוח שאף אחד מהדברים לא יקרה, אף אחד לא קרא את האתר הזה, אף אחד לא יקרא את זה, כי אם זה פונה ליפנים, אז יפנים לא כל כך קוראים אנגלית, להבנתי. לא משהו בזה, אז כנראה, בזכות מחסום השפה, הם נמנעו מכל הבולשיט הזה, אז אני...
בטח שלא אוסטרלית.
אני קצת פחות מודאג מזה.
וגם בזכות העובדה שכל מטוס שמגיע ליפן נוסע עליו אוכל, במקום דברים כאלה, אני מניח.
בודה, לא, אבל אנשים יכולים להזמין את זה עוד לכל יותר. לא, אני חושב שזה פונה כאילו לציבור האוסטרלי. החושש, שמה אם ומי יודע אם וכן הלאה, בוא נקנה כמה טיפול מונע, זה חזק, אהבתי שהם עשו טיפול מונע, כי כולם רוצים לקחת טיפול מונע, אז יופי, למה לא? האם הסקפטים האוסטרליים עושים משהו בעניין?
הבנתי שהם אלה שעלו על זה ושלחו את זה וסיפרו לכולם, אז אני מניחה שהם, הבנתי שהם כבר שולחים אנשים להטריע על כך ל-HCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
זה ביזיון.
כן, אתה יודע, מה לעשות? כן, אנשים מאמינים מה שמאמינים, הם רוצים לעשות טוב, וזה נראה מדרך הנכונה.
נכון. למשל, לא יודע אם זה כנס להקלטה, אבל מכל יום אמרתי, רי קומפורט מגיע לישראל בקרוב, רי קומפורט הוא בחור אבנגליסט מגוף שנקרא Way of the Master, שזה בכלל לא מפחיד.
Way of the Master! ואז זה לבל בקונג פו.
והוא מפורסם במיוחד בגלל שני סיבות. א', קיר קמרון, שחקן יחסית מוכר מלפני איזה 15 שנה, עובד איתו, אחרי שהיה אתאיסט גמור ואומרתי בדתי וגיליתי את ישו בליבי. ועניין שני בגלל הבננה, יש עניין ארוך שבו מפרט למה הבננה היא עדות לכך שאלוהים קיים, בגלל שהיא נראית בדיוק, היא בצבע נכון, היא נראית טוב, היא מוחזקת בדיוק ביד, היא פונה בדיוק לעבר הפה, אפשר לקלף אותה בנוחות, כל התכונות שאנחנו נתנו לה במהלך 250 שנה של, לא הנדסה גנטית, אבל בדיוק החלאות משלנו, לפני כן הייתה ירוקה קטנה ומשוקמקת ומהירה. בכל מקרה, הוא בקרוב מגיע לארץ עוד כמה שבועות, ואולי אני אתעניין בזה קצת ונסה לברר, אבל בהקשר למה שאמרת, של אנשים רק רוצים לעשות טוב וביפן, גיליתי את כל הפרטים לאחרונה, כי אני התחלתי, אני מצטער, והתחלתי קצת לשמוע מין וידקאסטים שהם עושים ביוטיוב, יומיומיים כאלה, מדברים על כך, כן, כן. והחבר'ה שם מדברים על כך שאחרי האסון ביפן, שלא כמו כל מיני גופים, אגב, נוצרים קיצוניים, הם לא מאוד קיצוניים, כל מיני גופים קיצוניים אומרים שזה קרה בגלל, אתם יודעים, שהם מלאים בחוטאים או whatever, הם מאוד חיוביים, כאילו בוא נעזור וכן הלאה, אז הם מציעים לכולם להוריד את הטרקט ביפנית, זאת אומרת, כל הטקסטים וה... תסריטים שאתה אמור להגיד לאנשים כדי לשכנע אותם, אבנגליסטים חולים על הדברים האלה. זה נקרא טרקטס, אז מציעו תרגום יפני בכלב. תוכנית אחרי תוכנית, הם אומרים, זה הדבר הטוב ביותר לעשות, כמובן. זאת אומרת, לפנות לכל היפנים, ועכשיו כשיש לך את זה ביפנית גם כן, אז תוכל הרבה יותר בקלות לפנות אליהם, ולעשות המון טוב, ולקרב אותם לישו.
כן, מיוחד. במזל, אולי בגלל זה לא, אם ישיר את האינטרנט עובד אצלם.
האמת שזה יכול להיות. משהו נוסף, עוד אם כבר סרטי יוטיוב ונוצרים קיצוניים, לפני איזה שבוע עלה דייט פרסם סרטי יוטיוב של איזושהי בחורה, שאומרת איזה יופי על רעידת האדמה ביפן, איך אלוהים הראה לכולם, איך הוא הראה לנו את כוחה של תפילה, כולם צריכים להמשיך להתפלל וזה, הוא הראה לנו את העוצמה שלו ו... את כל היפנים הראה להם, כאילו זה אולי הכי חשוב, עכשיו כל אלה שנותרו יכלו לחזור בהם ולהצטרף לישו וכן הלאה, מסתבר שזה היה סאטירה גמורה, הבחורה הזאת, כן, זה היה דוגמה חזקה מאוד של פוז לא, החוק של פוז שאומר שכל צורה קיצונית מספיק של פונדמנטליזם הוא בלתי ניתן להבדלה מסאטירה, וזהו, זה פשוט היה קטע שנחמד.
מה עכשיו?
איפה תהינו?
לא תהינו.
בטח
תהינו. רק אמרו הרבה על המונגולואיד שלי.
לא הבנתי מה רצו.
שאני גזען.
למה?
לא, לא גזען, אבל שאני מתבטא לו ביופי. שזה היה derisive term. שזה היה מונח... בכל אופן, אבל מה שכן אמרו זה שהיה חסר להם בתוכנית החמישים מאיפה הכרנו כולנו. בתוכנית המאה.
כן, בתוכנית המאה. בוא נשמור קצת מתח.
כן. זאת גם סוג של הזדמנות להודיע בצער רב וביגון קודר שאנחנו לא נפיק יותר פרקים בחלוקה לפרקים באייטיונס, כן. כי גילינו בעיות טכניות עם זה בסטינגס של האודיו שלנו, אז מעכשיו יהיה רק פרקים רגילים.
ותצטרכו להריץ לקטע שמעניין אתכם במקום לדלג. אבוי.
כמו בכל פודקאסט אחר שאתם שומעים.
זה היה נחמד החלוקה לפרקים.
זה מוזר.
אז אתה לא צריך לתת את האופציה לאנשים לדלג.
אז מפה הישר לאמת או ספק סביר, שבה בכל שבוע מישהו מחברי הצוות לובה סמלה, ומאתגר את שאר החברים בידיעות או חדשות מדעיות. ומאתגר את שאר חברי הצוות בידיעות או חדשות מדעיות, שחלקם מכונות וחלקם לא, ואנחנו צריכים לנחש מה היא מי.
כן, בבקשה. אמת הספק מסביר ש... אמת הספק סביר שיש בו מידה של חזרה בזמן, כי זה על דינוזאורי.
טוב, זה ממש הקונג פו אסנס שלך, לא?
כן, אפשר לומר. זה היה מהפרק שדיברתי רק על דינוזאורים, אבל אז זה היום דרווין, אז החלפתי לאמת הספק סביר של דרווין.
Way of the master. זה מתוך שוגן, לא?
כזה חמוד. אחת. דינוזאורים הם זיוף שאלוהים מניח כדי לבחון את אמונתנו.
True.
סליחה, זה מהפודקאסט השני שלי. אחד. בשנות ה-60 התגלו בישראל עקבות דינוזאורים במושב הרי יהודה, במושב בהרי יהודה. שתיים. אפידקסיפטריקס הוא הדינוזאור המוקדם ביותר שהתגלה עם נוצות ראווה, אבל אין לו נוצות תעופה, מה שעשוי להראות שנוצות התפתחו קודם כל לראווה ורק אחר כך לתעופה. ושלוש. בשנות ה-80 שלד חלקי של יען הוצג בטעות כשלד של סטרוטיום מימוס במוזיאון בקנדה.
כמה? מה היחס בין ה...
רגיל, שני אמת, אחד שקר.
מה היה הראשון שוב?
בשנות ה-60 התגלו בישראל עקבות דינוזאורים במושב בהרי יהודה.
שני אמת, אחד שקר?
כן.
אוקיי.
אוקיי,
יופי, לא, אני אגיד שהאמצעי שקר, כי באמת, נוצות לרעבה קודם, לפני נוצות לתעופה, למה שיהיה נוצות? שיהיה פרווה לרעבה.
לרעבה, זה כאילו...
כן, אבל נוצה זה מורכב. נוצה זה קשה. דווקא נוצה לפתח רעבה, אני יכול לפתח משהו הרבה יותר טוב לרעבה.
Go ahead.
אני רק אומר, כאילו, הכל הוא בסופו של דבר יחס שההשקעה לעומת כאילו טועלת, אז זה הרבה השקעה יחסית.
אבל בדיוק כמו הטווס, זה מה שמרשים את בנות הזוג
השני. אותי זה לא מרשים, תוכה.
ירון.
אוקיי, זכור לי שהתגלו תביעות בישראל, אני זוכר ששמעתי על זה מתישהו. בנוגע בין השני לשלישי, אני באמת צריך, לא יודע, ברמת הניחוש. השלישי פשוט כל כך כיפי אם זה יהיה נכון, אבל כשעשיתי את המחקר על science hoaxes, לא זכור לי שקראתי על זה, אז אני אגיד שזה השקר. שלא הוצג שלד של בת יענה כשלד של משהו שאמרת.
סבבה. ליאורה?
גם אני מתלבטת בין השני לשלישי. עכשיו, לענות לאירן למה שיהיה קודם נוצות ראווה, כי נוצות לתעופה צריך לבטח את הנוצות, ואז את איבר התעופה, זאת אומרת, זה נראה לי...
השלישי
או שקר? כן, כי זה ההיגיון שאני יוצאת ממנו על השני, השלישי... וכמובן שכולנו טועים וברק צודק, אז בבקשה ברק.
מה שאתה אמרת לה, גם השלישי. מה שאתה אמרת. טוב, אני צריך קצת חזרה. מה אמרת בראשון?
אחת, בשנות ה-60 התגלו בישראל עקבות דינוזאורים במושב בהרי יהודה.
מה זה עקבות?
עקבות? פוטפרינט.
אורייט.
תבניות באדמה.
כן.
שתיים, אפידקסיפטריקס הוא הדינוזאור המוקדם ביותר שהתגלה עם נוצות ראווה, אבל...
זה דווקא בסדר. השלישי, מה היה השם של החיה?
סטרוטיומימוס.
סטרוטיומימוס.
באמת ברק, השם של החיה? זה מה ש...
Yes.
זה מה שיחליט עליו.
כן.
באמת, זה השפעה.
מה זה סטרוטיומימוס?
כנראה משהו שדומה למדי ליען, ברק.
Maybe not. אני חושב על המקרה של הפלטיפוס. אבל זה משהו אחר לגמרי, הוא גם לא נחשב להיות דינוזאור. Daylight coming, I don't know the answer. חבר'ה, אני הולך לשבור את הרצף, זה יהיה לא נעים. איך אפשר להציג יען בתור דינוזאור? יש לה רגליים של כלום.
מה העיניים? לא, רק שלד של יען.
ליען יש רגליים מאוד טובות, היא מגיעה למהירויות מטורפות, היא מגיעה לאיזה 65.
שלד של יען בהחלט יכול להיות להיראות כמו שלד של דינוזאור. בטח אם הוא לא שלם.
ביצה של יען זה התא הבודד הגדול ביותר על פני כדור הארץ.
יופי, היא לא אמרה שהוא שלם, היא לא אמרה שלד שלם, היא לא אמרה באיזה מצב הוא צל.
אמרתי למעשה שלד חלקי.
שלד חלקי.
או, שלד חלקי, אז ככה.
אני אומר לך עם ירון.
אז שתיים מאוד הגיוני לי, שלוש בגלל שכולכם הלכתם, אני לא אלך, אני אומר שאחד הוא אמת.
אופה, סחורה מאירופה.
יש שני אמת ואחד שקר.
אחד הוא השקר.
רק אחד שקר. כן, סליחה, שאחד הוא השקר.
אחד הוא השקר.
לא התגלו עכבות בשנות ה-60.
אוקי דוקי, אז יש כאן חלוקה נאה של תשובות. ממה נתחיל? ממה נתחיל, ברק? נתחיל משתיים. אפידקסיפטריקס, משמעות השם היא נוצת ראווה. הוא התגלה בסין, הוא חי לפני כ-160 מיליון שנה. הוא קטן, בגודל של בערך 25 סנטימטר, ויש לו שני זוגות של נוצות. שוב, זה הכל לפי, גילינו איזה כמה מאובנים קטנים, אנחנו מניחים שזה באמת נוצות, כי איפה שהם יוצאים נראה כמו איפה שנוצות יוצאות בדרך כלל אצל הדינוזאורים שמצאנו, אבל שני זוגות של נוצות זנב מאוד גדולה, שהם בערך כל אורך הגוף שלו בנוצה. מאוד יפה לפי הציורים של המאירים, מאוד מאוד חמוד, אני ממליצה להסתכל. אחד או שלוש?
לא משנה, לא משנה, איזה מהם תגידי יחשוף את
זה. בשנות ה-60, ב-1962 למעשה, התגלו עקבות של דינוזאורים.
It's over, people.
התגלו עקבות של דינוזאורים. It's over.
שנייה, התגלו בגליל באמת? התגלו באופן כללי?
מושב בית זית, בהרי יהודה, חקר אותן פרופסור או דוקטור או whatever, סליחה, לא whatever, הוא מכובד, אנחנו מעריכים אותו. משה אבני מלך. כנראה שבאופן שמתקשר לשלוש, כנראה שזה הדינוזאור דמוי העין, סטרוטומימוס, או אלפרוזאורוס, שזה מתרגם ללטאה קלת משקל. בכל מקרה זה פשוט עקבות שרואים שם כתבועות היטב בתוך האבן. ועד כמה שמצאתי, מעולם לא הוצג שלד של יען כשלד של סטרוטיומימוס, שבאמת המשמעות של זה זה מחכה יען. סטרוטיו זה יען ככל נראה. חשבתי שקנדה זה אולי מה שכאילו, קנדים יכולים לעשות הכל.
ברק, לא אמרתי לך ללכת עם ירון, אמרתי לך ללכת עם ירון.
אבל אתה לא הלכת עם ירון.
אבל מישהו צריך לקחת את שתיים.
איך עם ירון?
שברתי את ברק.
טוב, ברק, האמת היא זה... אני רוצה להודות לך, כי מצאתי את האנושיות שבי, כי יש בי חלק שקצת עצוב עבורך. החלק הרבה יותר גדול ששמח עבורי, יש בי חלק שקצת עצוב עבורך.
You will all pay. שבוע הבא, אני אעשה לכם אמת או ספק סביר, לא יודע אם שבוע הבא, בתור שלי, אני אעשה לכם ארבע אמת או ספק סביר, ולא אומר לכם כמה אמת או כמה שקר. Alright? עושה את זה, נו, אז אולי זו הזדמנות טובה לעשות ספשייל אמת או ספק סביר, מית'בסטרס.
או, מגניב. טוב, מגניב. אז רוב תודות לכן, ורוב תודות למאזינים שלנו.
תודה שני.
ואנחנו מקווים מאוד שביפן המצב ישתפר.
פורים, חג פורים שמח משבוע שבוע, מלפני שבוע.
אנחנו
מקווים
שנהנתם
בספקנים
בפאב.
לא, זה ב-28, לא? לא, אני מפרסם את התוכנית לפני, לא? מה התאריך?
אז בואו לספקנים בפאב, שקורה מתישהו בקרוב.
אז כן, ב-28 לחודש יהיה ספקנים בפאב, ותהיה הרצאה...
דוקטור רון ליפשיץ על קוואזי כבישים, שקיבלנו תגובה למעשה אתמול בלילה, שאמרה שהוא מרצה בחסד.
מה, מגניב.
אז אנחנו נבוא ל... להתהדר בחסדו, או לקבל
כן,
בחסדו.
כן, זאת ההרצאה שהייתה באייקון. ואנא מכם, קנו אייפדים על מנת שתוכלו לראות את הממשק החדש שעשיתי לאתר.
אל תקנו אייפדים כדי לא לתמוך באפל.
תקנו אייפדים, אבל לא כדי לתמוך באפל.
תקנבו אייפדים על מנת לראות
תקנו את... תקנו אייפדים, תסתכלו על האתר של ירון, ואז תנו אותם לשני.
ווין, ווין, ווין. מצוין. אוקיי, טוב, מגניב.
ביי,
להתראות.
ביי,
ביי,
ביי. שלום. ביי, ביי.